כאשר סברין פסחוביץ' הגיע מפולין להתחיל את חייו החדשים בסידני בשנת 1947, כבר אז נתקל בסירובם של קרובי משפחתה של אשתו. ברעיון שהעניק למוזיאון היהודי בסידני בשנת 2000, ניסה סברין להיזכר בתגובותיהם.
So I disliked me immediately. So I disliked me for two reasons. The first reason was that according to them I wasn't religious enough or orthodox enough. And the second reason was that I did not speak anything against Soviet Russia. So once they confronted me and they asked me, why don't you, everybody speaks so bad about Soviet Russia, you never say anything. I said, look, I think that if you fall in a water and somebody pulled you out and saved your life, are you not going to look what he's doing at home, how good he is, things like this? This is my approach, he said. The Soviet regime saved my life. So I'm not going to think up stories, what they're doing to their citizens, or what they're doing in their life.
פסחוביץ' עבד, לחם וחווה טרגדיות אישיות רבות, וכמעט איבד את חייו מספר פעמים בברית המועצות במהלך מלחמת העולם השנייה. מיד לאחר פרוץ מלחמת העולם ב-1939, נולד לו בן יחיד בשם שלום, מאשתו הראשונה אניטה, וזאת בזמן שהעיר ורשה מופגזת על ידי הצבא הגרמני. פיסחוביץ' פרש מעבודתו בבנק היהודי בעיר על מנת להצטרף לשורות הצבא הפולני ולהילחם נגד הפולשים הגרמנים. בתוך כל המאומה של המלחמה ולפני שהצליח להימלט, הוחזק פיסחוביץ' בתור שבוי מלחמה על ידי חיילים סובייטיים אשר גם כן פלשו לפולין באותה תקופה. בסופו של דבר הוא הצליח להימלט עם אשתו אניטה ובנם אל מעבר לגבול, אז ברית המועצות, בדיוק בזמן שבו הצבא הנאצי מביס את הצבא הפולני ומטיל את שלטון הזוועות שלו נגד משפחות יהודיות. לאחר כשנתיים בברית המועצות, משפחתו עברה לגור במינסק, ברפובליקה של בלרוסיה, שכנתה של פולין, ושם עבד סברין בתור רואה חשבון בבית חרושת מקומי. ביוני 1941 הגרמנים פלשו לאזור והפוגת המלחמה שהשתוללה הסתיימה, ותוך ימים ספורים מינסק הופצצה. בשלב זה מצאו את עצמם שוב בבריחה המונית עם מספר רב של אנשים שנמלטו מהעיר. פסחוביץ' סיפר למוזיאון היהודי בסידני שההחלטה של שבריר שנייה היא זו שהצילה את חייו ואת חייה של אשתו כאשר נתקלו בשיירה של גרמנים שחסמה את הכביש במינסק.
They ask all people, engineers, technicians, doctors, nurses, professors, teachers, with one word, intelligentsia, to come forward. Accountants were in this list of intelligentsia, but somehow, I don't know, this is not that I was clever, that I knew what to do, but somehow I didn't want to volunteer to get something from the Germans because I'm an accountant. And I was sitting still. What it turned out that all these people, instead of going to the city, to Minsk, they took them to another place where they were all killed. This was the beginning of the destruction of the intelligent people by the Germans. And I would say they killed then about 3,000 people.
עדיין במינסק, כחודש לאחר מכן, הנאצים הקימו את גטו מינסק, שבו היו מוחזקים כ-80,000 תושבים, ביניהם גם משפחת פסחוביץ'. מקרה נוסף שבו ניצלו חייו היה כאשר הסתיר את עיסוקו האמיתי וכך למעשה הפך את עצמו ליעיל בשביל הגרמנים, כשאמר להם שהוא בנאי. פסחוביץ' מונה למנהל העבודה והיה אחראי על קבוצת בנאים רוסים. העובדה שהוא דיבר גרמנית עזרה לו מאוד, מכיוון שגם שימש כאיש הקשר של הרוסים, וכך עזר להם למצוא עבודות. בתמורה, הרוסים שלהם עזר, חיפו את העובדה שהוא מעולם לא הניח לבנה אחת בחייו. כמו כל היהודים בגטו, פסחוביץ' ראה הרבה זוועות שביצעו הגרמנים, אך היה זה אירוע של שנת 1942 במרץ, כאשר היהודים בגטו מינסק לא מילאו אחר ההוראות של הגרמנים על מנת לספק להם כ-5,000 עובדים בשביל גדוד עבודה. זהו היה היום עם האפקט האישי הגדול ביותר על חייו של פסחוביץ'.
In the morning when the Germans come in, they didn't find the Jews prepared to go with them. They've been starting to run around the ghetto and collecting anybody they could. And anybody who was not like quick enough or willing enough, they've been killing on the spot. I was at work, of course, in, the, in this time. And when I come home, I find my wife and child were killed in this particular event. On the 2nd of March, 1942, this was just Purim. And the Germans have been trying to show the Jews there is no miracles happening in Purim. So they killed 5,000 Jews in the ghetto with my wife and child.
לאחר רצח משפחתו היה כבר פסחוביץ' בקשר עם מחנה התנגדות מחוץ לגטו, והוא פעל מהר ולא בזבז אפילו רגע אחד, כאשר החליט לברוח, להצטרף ולהילחם עם הפרטיזנים נגד הגרמנים. לאחר זמן קצר הוא מצא את עצמו עם עוד קבוצה גדולה של רוסים שגם הם ברחו מזוות הגרמנים.
I didn't know anything what's happening. I didn't know about the ghettos. I didn't tell them in Soviet Russia about the ghettos and what's happening to the Jews. And then when we told them what's happening, so they said, why did you survive? Why did the other Jews get killed? Why didn't you get killed? Things like this. Anyway, between us was one who could prove to them that he is a member of the Communist Party, which I believed, and he guaranteed for us that we are not German spies, that we are genuine people who are looking for partisans. Eventually, they accept us, and when they accept us, I said, okay, you can stay with us under one condition. You got to get your own weapons, which wasn't easy. We used to borrow a rifle from a fella next door, like we've been living with, and go to actions. If we've been volunteering all the time to go to different places to ambush Germans and to kill them to get the weapons.
בשלב זה היה פסחוביץ' מעורב במבצעים שונים, כגון הפצצת גשרי רכבות שהיו בשימוש על ידי הכוחות הגרמניים, ועקב פעילותיו השונות גם נורה ונפצע פעמיים. הפגיעה השנייה אמנם הייתה רצינית יותר, דבר שאילץ אותו להתפנות מחזית הקרב לבית חולים רוסי, ששם שהה במשך 6 חודשים, וזאת לא לפני שהצטרף בתור קצין ליחידה מיוחדת בצבא הפולני השני בברית המועצות של 1944. יחידה זו גם לקחה חלק בפעילויות שונות במקביל לצבא הרוסי, כולל הקרב המכריע הגדול נגד הגרמנים בצ'כוסלובקיה, שסיים את מלחמת העולם השנייה כשנה לאחר מכן. לאחר המלחמה, פסחוביץ' חזר לפולין שאיבדה כ6 מיליון תושבים, כאשר חלקם הגדול הם יהודים, רובם שנהרגו על ידי הגרמנים הנאצים במחנות הריכוז במדינה. לאחר תקופה קצרה, כאשר הוא עדיין משרת בתור קצין בצבא הפולני, פגש פסחוביץ' אלמנת מלחמה בשם פרידה קוצר, לניסה בהמשך. לפרידה הייתה בת יחידה בשם גרטה. לאשתו פרידה הייתה משפחה באוסטרליה, ובשלב מסוים, בשנת 1947, הסכים פסחוביץ' לעבור להתגורר שם. לאחר שהפלוגו בספינה למלבורן ועוד טיסה קצרה לסידני, נולדה להם בת נוספת בשם מרסיה. חייו של פסחוביץ' באוסטרליה לא היו קלים בכלל, מכיוון שלא דיבר אנגלית. השפות היחידות שהבין היו פולנית, גרמנית, רוסית ויידיש. גם מקצועו בתור רואה חשבון לא עזר לו כלל, והוא מצא את עצמו עובד בעבודות ניקיון שונות ופועל בבית חרושת מקומי. בזמנו הפנוי הוא הקדיש את חייו למוזיקה ולספרות ביידיש, ובמקביל גם החל למשוך תשומת לב מצד השלטונות באוסטרליה, שכבר החלו לשים לב לפעולותיו וימשיכו לעשות כך בשנים הבאות. שכן חלק מפעולותיו של פסחוביץ' תחשב לאוסטרלים בתור איום מדיני. בדוח של השבק האוסטרלי שיצא לאחר מספר שנים, ידווח על פעולות שכביכול יחשבו למחשידות, כאשר ב-1948 העביר פסחוביץ' סכום כסף זעום של 4 שילינג למערכת עיתון באוסטרליה שמזוהה עם הקומוניסטים. עוד סיבה ששירותי הביטחון האוסטרלים שמו עליו עין, היא הביקורים התחופים שלו למועדון החברתי הרוסי בסידני, אשר נחשב בזמנו למוקד ההרצה של הקומוניזם הרוסי. שם גם בילה את רוב זמנו בערבי שירה וצפייה בסרטים רוסיים. סוכן של שירותי הביטחון האוסטרלי בשם מייקל ביאלגוסקי היה הסוכן שעבד על התיק של פסחוביץ', תפקיד שממנו בזמנו היו מסתחרים לא רע. הסוכן שעקב אחר פסחוביץ' תיאר אותו בתור אדם כהה, רזה, עם אוזני קרובית. ביתו של פסחוביץ', גרטה גולברג, שעבדה בקליניקה בסידני, טענה שעצם העובדה שניסתה לקרב את אביה לחברה דוברת רוסית, ועצם העובדה שהוא עצמו דובר רוסית ולא אנגלית, לא הפתיע אותה כלל, שאביה ממשיך להיות חבר באותם המועדונים הרוסיים ששנויים במחלוקת, ועצם העובדה שאביה היה תחת מעקב על ידי גורמים אוסטרליים, אפילו הביא אותה לידי גיחוך קל בעניין. ב-1952 פסחוביץ' אפילו סומן על ידי האוסטרלים כחבר השייך לארגון למאבק נגד פשיזם ואנטישמיות. כמו כן, הוא היה חבר בתנועה של כאלה שמעוניינים להקים תנועת שלום בקהילה היהודית בסידני, שבה גם לקחו חלק יועצים של התנועה הקומוניסטית של אוסטרליה. כל הארגונים הללו סומנו על ידי שירותי הביטחון כארגונים שמסכנים את ביטחון המדינה. ב-1956 פתח פסחוביץ' בסידני מפעל קטן לבגדים, מיד לאחר מכן, כשהוא מראה שהוא עובד ומעסיק מספר עובדים, החליט לפנות לרשויות לקבל אזרחות, כמובן יחד עם אשתו פרידה. שר ההגירה בזמנו, הרולד הוט, קיבל לידיו את בקשת האזרחות, ובמקביל גם קיבל ייעוץ ביטחוני נגד פסחוביץ', לכן החליט לדחות את הבקשה, אף שהצעיר שיעניק לו אזרחות ל-12 חודשים בלבד. אלא אם כן, תהיינה הוכחות חותכות שהוא אינו מהווה איום מסוים למדינה. בדוח שהוכן על ידי האוסטרלים נטען שמסיבה מסוימת יש לפסחוביץ' סימפתיה ואהדה לקומוניזם, ולכן הוא מהווה איום מדיני. הדוח סיכם שהמודיעין האוסטרלי ממליץ להכניס אותו לרשימה של אנשים שצריכים לקלו בזמן מלחמה. לאחר מספר חודשים, בדוח נוסף שיצא לאור, נטען ששירותי הביטחון האוסטרלים לא הצליחו למצוא מידע נוסף על פסחוביץ' מכיוון שלא היה להם שום איש קשר במפעל הבגדים שבו הוא עבד, ושכמעט אף אחד לא הכיר אותו בקהילה הפולנית היהודית בסידני. עובדה שלא שינתה את החלטתו של מנהל מחלקת הביטחון דאז, צ'רלס ספרי, שלא לתת לפסחוביץ' אזרחות במשך תקופה של שנתיים, וזאת למרות שלאשתו כבר אישרו את הבקשה מזמן. למרות היחס שקיבל מהרשויות, ולא כמו הרבה מבקשי אזרחות של אותה התקופה, שהושפעו מדוחות של הרשויות באוסטרליה שהחליטו למי לתת אזרחות, פסחוביץ' לא היה צריך לחכות זמן רב מדי עד שבקשתו לאזרחות בסוף תתקבל. למזלו, בעקבות חילופי תפקידים במחלקת ההגירה של אוסטרליה ומינויו של אתהול טאונלי, במקומו של הרולד הולט בתור מנהל מחלקת ההגירה, ועקב החלטתו של המנהל החדש לשנות מעט את חוקי ההגירה, התאפשרה לפסחוביץ' בסופו של דבר בשנת 1957 לקבל את אזרחותו. ביתו גרטה משוכנעת שהעובדה שאביה היה במרכז ענייניה של הרשויות שעקבו אחריו קשורה בדרך זו או אחרת במעשיו לפני פרוץ המלחמה באירופה. היא עוד מאמינה שהתקופה שבה היה תחת המעקב שיקף תקופה של בורות בתקופה לא יציבה, כאשר אנשים רבים פוחדים מהקומוניזם ואי הבנה על כיצד ואיך השואה עצמה השפיעה על ניצולים רבים שהגיעו לאוסטרליה באותה התקופה.
Both my parents were members of the Communist Party and flag waving in their youth before the war, as had most intellectual people in Europe before the war. So that was like a pre-war reputation, if you like, and interest that to some extent was significantly dissipated by their experience in the war. By the time they got to Australia, I think that they were just in a transitional state of shock and not actively political. Any associations and leanings would have been just a social connection, and whatever was left of his political activism also very rapidly dissipated when he started to become a capitalist through his own business activities.
באופן ברור ידע פסחוביץ' שבקשתו לאזרחות תידחה, אך ביתו לא ממש הייתה בטוחה אם הוא עצמו הבחין שבשלב מסוים הוא נחשב לעציר ביטחוני שמהווה סיכון למדינה. היא לא זוכרת אם הוא התלונן אי פעם על היחס שקיבל מהרשויות באוסטרליה, וגם הוסיפה שבהמשך שינה את דרך מחשבותיו לגבי הממשל האוסטרלי מבוחר ללייבור לתומך נלהב של הליברל.
Whether he felt persecuted here, I don't think he did, because apart from naturalization, which of course the government had complete control over yes or no whether he was going to be allowed to be naturalized. Oh, and of course, you know, the economics of getting work and setting himself up for himself and his family. Apart from those two blocks, I don't really think that he was consciously aware of being prevented from progressing in this country. On the contrary, I think he felt that this country offered him every opportunity and he took every opportunity.
במשך תקופה ארוכה, עד למותו בשנת 2007, התבלט פסחוביץ' בפעילותיו בקרב הקהילה היהודית בסידני, כולל במרכז העממי היהודי, מועצת הנציגים היהודים של ניו סאוט ווילס והמוזיאון היהודי של סידני. בהמשך הוא נבחר לפתוח את הישיבה הראשונה של מועצת הקהילות האתניות של ניו סאוט ווילס, למרות שהרבה אנשים לא ראו את היהודים בתור קבוצה אתנית. ב-1975 הוא הצטרף בתור שדרן לתחנת הרדיו האתנית של סידני, 2EA, שיותר מאוחר נהפכה להיות חלק מ-SBS, ששם שידר את השעה היהודית, וב-1977 הוא היה חבר בוועדה הממשלתית לשידורים האתניים של אוסטרליה. ביום אוסטרליה של 1992 קיבל פסחוביץ' איתורי כבוד לאות הוקרה על פעילותיו המיוחדים בקרב הקהילה היהודית של אוסטרליה, אך ביתו גרטה גולדברג רואה תרומה הרבה יותר גדולה לחברה האוסטרלית מאדם שפעם היווה סיכון ביטחוני גדול לאוסטרליה ותושביה.
Like a lot of immigrant and Holocaust survivors, Seven was maybe unreasonably grateful for being accepted and strongly identified with Australia, and very much his focus was to integrate, and I think this was his path for sanity, if you like, and survival here, to work very hard at integrating what he brought with him, which to him, I think, more significant than his political interest, was his cultural interest and his fluency and literacy in Yiddish as a language and as a culture. His path was to integrate who he was and where he came from, which is his Yiddish culture, and to bring it into the community here, the Jewish community here, but even the broader community, because he was very much involved in multiculturalism in Australia and saw human beings as being all equal. And he was very interested in doing what he could to set up structures that would enable immigrants to retain their identity as well as being Australians.